משגיח שמידה. אני חושב שאני רוצה לדבר בעזרת השם הפעם לדבר על הצד, על הכתיבה שאלות ותשובות, כל המבנה של השאלה והתשובה, על הסדר שבדברים. אני חושב שבחלק הלימודי של הדבר, נקרא לזה עוד מעט החלק העיוני, נקרא לזה בהמשך החלק העיוני, אני חושב שאין לי הרבה מה להוסיף לכם. יש על זה הרבה, כתבו על זה הרבה. בפרט החוברת שמורן המשגיח הוציא, דרכי ההוראה, חוברת שבה מפורט כל ה... בעיקר החלק הלימודי והעיוני של הכתיבת, של ההכנה לכתיבת שאלות ותשובה. אני רוצה לדבר בעזרת השם על החלק הטכני, הצד הטכני של הכתיבה. כל מיני טכניקות איך להפוך את התשובה מגיבוב של מקורות, ציטוטים ו... למשהו הרבה יותר מרתק, משהו שהרבה יותר ימשוך את הקורא לקרוא את התשובה. כי באמת, למעשה, מי שיודע, סופר שכותב עכשיו סיפור מתח. הרי בכל מילה, בכל משפט, בכל שורה, הוא חייב להשאיר את הקורא במתח. חייב לתת לו, אם לא הוא יעזוב את ה... את הסיפור על השורה הראשונה. כל הזמן חייב, כל הזמן להחזיק את הקורא בידיים שלו, שלא יברח לו. אז אם ככה בכתיבה דברי חולין, קל וחומר שבכתיבה של דברי תורה, של אבי תשובה, יש לנו צורך לחשוב ולשים לב ולהקפיד, לגרות את הקורא, לסקרן אותו, למשוך אותו לקריאה, ושהוא לא יעזוב את התשובה עד שהוא יסיים אותה. ובשביל זה יש כמה טכניקות פשוטות מאוד, רק לפעמים צריך לעורר אותן, ולדעת אותם, ויש כאלה גם שיודעים אותם, אבל כיוון שזה לא ברור להם בתור כלל, בתור... אז הם לא שמים לב אליהם. קודם כל נחלק את הכתיבה של התשובה, אני חושב שאפשר לחלק את זה לשני חלקים מרכזיים. הכתיבה של התשובה יש לה הרבה הרבה שלבים, וכדאי לשים לב לעבוד שלב אחרי שלב, לא להרווה בין השלבים. לפעמים אתה קודם כל כותב, אחר כך אתה מעיין, והכל מתערבב ואז יוצא אינדר למוסיה. ברגע שאתה תעבוד בצורה מסודרת, שלב אחרי שלב, עד שתגיע לשלב האחרון, אז בצורה כזאת, אז הדברים יתבררו בצורה נכונה. יש למעשה שני חלקים מרכזיים בכתיבה של התשובה, שזה קודם כל החלק העיוני, זאת אומרת לעיין וללמוד את הנושא בצורה מסודרת, ויש את החלק הכתיבה, של הכתיבה. חשוב מאוד לא לערבב בין החלקים. זאת אומרת, בשלב של העיון, לעין עד הסוף. אחר כך, אחרי שכבר מגבשים את כל העניינים, אז לעבור לשלב של הכתיבה. כלומר, לימוד הנושא הוא צריך להיות בנפרד מהכתיבה. אבל גם בזמן שלומדים את הנושא, גם כן צריך לא לשכוח את העת. יש לנו שימוש בו. מה השימוש? זה נקרא ראשי פרקים. בזמן שאתה לומד את הנושא, אתה מעיין את הגמרא, אתה מעיין בית יוסף, שולחן ערוך וכו', אתה כותב לעצמך ראשי פרקים. מה הדברים המרכזיים, ואם יש לך פתאום איזו הערה, אתה כותב אותה בקיצור. לאחר מכן, ככה זה יעזור לך לגבש את הדעה. אחרי שגמרנו לסיים, סיימנו ללמוד את הנושא, ויש לנו כבר, אנחנו מכירים את דעות הפוסקים בעניין, פה מגיע השלב של גיבוש הדעה העצמית. איפה אני פה בכל התמונה? מה אני חושב? זה שלב של גיבוש הדעה העצמית, ואז מנסים לראות איפה לפי הכללים, לפי כמובן, לא כל אחד לפי הראש שלו, אלא מגבשים את הדעה העצמית, ואז חוזרים לבדוק את כל הנידון מההתחלה, חוזרים לבדוק את כל המקורות, האם הדעה העצמית שלי, האישית שלי, היא נכונה, האם היא לא סותרת, אם יש פה משהו שסותר, וככה אנחנו מתקדמים הלאה לשלב של הכתיבה. כדי למצוא מקור לתשובה, יש לי עכשיו שאלה, איך אני מוצא מקור לתשובה? אני מחפש מקור שיש בו מקרה דומה ככל האפשר לנידון שלי, ואז אני בודק אם יש משם הראיה לנידון שלי, האם זה דומה באמת, האם יש לזה מחנה משותף, או שיש לזה חילוק בין הדברים, האם הטעמים אותם טעמים? יש דברים שאין בהם נפקא מינה, יש טעמים שאין בהם נפקא מינה ולא משנה אם יש בהם שונות, אבל בעיקר הדין, האם זה אותו דבר? וככה אני מנתב את עצמי ואני מתקדם לגבש דעה האם באמת יש משם הראייה, אין משם הראייה. זה בעצם עיקר, העיקר התשובה זה הראיות. האם, וסתם לקחת, זה כתב ככה וזה כתב ככה, זה כבר, זה לא נותן שהתשובה תהיה מקורית. אבל אם אתה מביא ראייה ואתה דן בה, האם זה דומה, האם זה לא דומה, מנסה למצוא חילוק, מנסה למצוא סברות, מנסה למצוא נימוקים, ככה זה הופך את התשובה למשהו הרבה יותר מקורי, הרבה יותר, לא סתם סיכום דברים. הכתיבה כדאי שהיא תעשה כמה שיותר ברצף, בלי הפסקות. ידוע שהגאון הרב משה לוי, הוא היה כותב את הכל בצורה הכי, בבת אחת, ואלם אחד, אבל זה דבר קשה מאוד. ואפילו היה כותב את הציונים של הסוגריים, היה כותב אותם שיר אותם ריקים ואחר כך משלים. וזה כמובן דבר קשה מאוד. אני מתכוון, ככל האפשר, למשל בן אדם, הוא לא יתחיל לכתוב ביום ראשון וימשיך ביום שישי, זאת אומרת, שהוא ימצא לעצמו זמן שבו הוא יכתוב ברצף. כי אם כותבים את זה פסקי פסקי, תורתו נעשית קרעים קרעים, ולא החיבור בין הדברים, הכל נהיה טלאי על גבי טלאי, קשה מאוד אחר כך לחבר את הדברים. אבל כשכותבים ברצף זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אדם שהוא מתחיל לכתוב שאלות ותשובות. אגב, כדי להגיע לכתיבת שאלות ותשובות בצורה טובה, כדי להתלמד, תמיד מאמרנו שיש בה אומר את זה, כדי להתלמד בכתיבת חידושי ש"ס, אפילו חידושי תורה. אבל קודם כל חידושי תורה, חידושי ש"ס, ושם זה בסיס חזק מאוד לכתיבה של השאלות והתשובות. בכלל, העיון הוא העיקרי בכתיבת שאלות ותשובות. אז לכן, מי שיהיה טוב בכתיבת חידושים, זה קל עליו להתקדם בכתיבת שאלות ותשובות. כשאדם בתחילת דרכו, הוא בא לבחור נושא, הוא רוצה עכשיו לכתוב שאלה ותשובה, הוא רוצה להתחיל להתלמד בכתיבת שאלות ותשובות. חשוב מאוד שהוא יבדוק ויבחר לעצמו נושא שיתאים לרמה של ההתחלה שלו. לא לבחור סתם נושא. יש כמה עצות איזה נושא לכתוב, איזה נושא לבחור כדי להתחיל להתלמד בו בכתיבת שאלות ותשובות. אז קודם כל, העצה הראשונה, תבחר נושא שקרוב ללבך, שיש לך בו שייכות. מה למשל? הסתפקת באיזושהי שאלה. אתה עצמך, היה לך איזה מקרה שהסתפקת בו. או שאלו מישהו, מי שאל אותך איזו שאלה. ברגע שאתה כותב על נושא כזה, אתה הרבה יותר מרגיש אליו קשר, והכתיבה שלך תעשה במקום הרבה יותר אישי, במקום הרבה יותר, חיבור יותר הרבה יותר חזק, ואז אתה תכתוב בצורה הרבה יותר טובה. יהיה לך קשר אישי לנושא. מאשר זה סתם, זה תשובה על אדם שנדר וכל מיני שאלות כאלה שתיאורטיות שכמעט אנחנו לא מתסכים איתן. בתור התחלה, עצה נוספת, כדאי לבחור נושא שאתה בא אליו, אתה בוחן אותו ממבט ניטרלי. לא כזה נושא שיש לך בו כבר דעה אישית, יש לך בו כבר כיוון. למשל, אם אתה כותב הנושא שהרב שלך כבר יש לו בזה דעה, אז קשה לך להיות ניטרלי, אתה תהיה מאוד מגמתי, אתה תמיד תגיד, רגע, אבל הרב שלי צודק. אז זה כמו הצייד הזה שהוא היה יורה חץ ואחר כך מסמן את העיגול. בתור התחלה לא כדאי לבחור נושאים כאלה, בתור התחלה אנחנו צריכים ללמוד איך לבוא בצורה ניטרלית, בצורה ישרה, בצורה בלי שום נגיעה. וכשיש לך נגיעה בדבר, למשל יש כאלה קודמים תשובות, מתחילה דרכם ליישב רב מסוים. אז זה כבר לא, אם הם מתחילים בצורה כזאת, זה בעיה. אחר כך, אחרי שכבר מאדם זקן ורגיל, והוא עכשיו כותב דברים, אז יש כבר יותר את השיפוט שיותר דבר. בהתחלה, האדם מתלהב, וכל הזמן מנסה למצוא, ואז ממילא התשובה היא לא באה בצורה, היא באה בצורה מגמתית, משוחדת, וזה לא כדאי. יש עוד עצה, נראה לי שפעם שעברה אמרנו את זה, לקחת שאלה ותשובה שכבר דנו בה, איזה ספר, למשל, פשוט יחווה דעת, פשוט תפילה למשה, תשובה שכבר דנו בה, אתה מעתיק לעצמך את המקורות, כותב לעצמך את השאלה והתשובה, ואז בוחן את עצמך, האם כתבת, מה הטעויות שלך, איפה לא כתבת טוב, איך לא... אולי הסדר שהדברים שלך לא נכון, וכו' וכו', וככה, בצורה כזאת, אתה תוכל לבדוק את עצמך אם כתבת טוב. עוד דבר, לא לבחור בתחילת הדרך, זה מורן המשגיח כתב בקונטרס שלו, בקמרה, לא לבחור נושא מורכב. יש הרבה נושאים שמסתעפים ונדונים וספקות ו... לבחור נושא הכי קצר שיכול להיות בעולם. מקסימום שניים, שלושה דפים. תעבוד עליו. תחילת הדרך, אחר כך, לאט לאט אפשר להאריך יותר יותר. תחילת הדרך, כמה שפחות להסתעף, למצוא משהו קצר ולעניין. גם כן, לצד זה, כדאי שאדם ילמד שאלות ותשובות שכתובים בצורה ברורה, בעריכה נאה, בצורה מסודרת, על ידי שהוא קורא את השאלות והתשובות האלה. ותוך כדי הקריאה הוא מפנים, הוא רואה איזה לשון יפה. מפנים, רגע, כשאני אשתמש בזה, כשאני אכתוב את התשובה הזאת, אני גם אשתמש בלשון הזאת. הוא מקבל את הסגנון של הכותב, של הרב שכתב את השאלה והתשובה, ואז ממילא כשהוא יבוא, תוך כדי כתיבה כבר, הוא יכתוב את הדברים בצורה נכונה, בגלל שבתת מודע שלו יש לו את הרקע לכתיבה נכונה. זה אחרי שבחרנו את הנושא, אנחנו מתקדמים ומגיעים לאיך מציגים את השאלה לפני הכל. בכלל, כדאי תמיד לנסח את השאלה בצורת שאלה ותשובה. יש כאלה, בפרט בישיבות, בדרך כלל, קודמים שאלה ותשובה לא בתור שאלה ותשובה, אלא כמו חבורה. בעניין פלוני וישר מתחילים, בגמרא מסכת ככה וככה וככה. דווקא הצורה הזאת שהיה, שמאות שנים השתמשו בה בספרה של הרבה תשובות, שהיא באה בצור שאלה ותשובה, היא הרבה יותר יוצרת עניין, הרבה יותר מעניינת. שאלה, תשובה, ואיפה אנחנו יודעים את זה? אגדה של פסח. אגדה של פסח, אם תשימו לב, היא נכתבה בצורה שאלה ותשובה. על שום מה, על שום ש... הכל בצורה של... היה אפשר לכתוב את זה בצורה סתמית. למה נכתב בצורה של אגדה של פסח בצורה שאלה ותשובה? אגדה של פסח יש בה עניין של סיפור יציאת מצרים. יש עניין לספר, ויש עניין לעניין את הילדים וכל וכל. אז כיוון שכן, כדי ליצור עניין, הבעל האגדה כתב את הדברים בצורה של שאלה ותשובה, ואז זה מסקר יותר, ואז אפשר יותר לספר את הדברים בצורה טובה. כותרת של התשובה, עכשיו פעם שעברה דיברנו על הכותרת, אבל רק תגידו קצרה מה שקשור קשור לשאלה ותשובה. אם זה כותרת של... אם זה חבורה, משהו פלפול, אז כותבים בעניין. זה לא מוכרח, אבל ככה עוזר כלל. אם זה שאלה ותשובה הלכתית, כותבים בדין. למשל, בדין ברכה לבטלה. כי זה יותר הלכתי, בדין זה יותר הלכתי. אבל זה לא מוכרח, יש לפעמים שכתוב ככה, זה כמו בדבר. אם אתה יכול להציג את השאלה בתור מעשה שהיה, זה הדבר הכי טוב שיש. למשל, בבית כנסת שבו אני מתפלל, נהגו כך וכך. הסתפקתי, האם טוב נוהגים, לא נוהגים. יש בזה כמה תועל, יש בזה שני דברים שבהם תועלת. דבר ראשון, מעשה זה תמיד דבר, סיפור כולם אוהבים. זה דבר שאני מושך את הקורא. דבר שני, הקורא יזכור את הנידון. בזכות מה? יזכור שהוא קרא בספר פלוני, נידון מסוים. בזכות מה? בזכות שהבאת את זה בתור מעשה. סיפור אנשים זוכרים.
כפו שזה לא היה? כפו שזה לא היה?
יפה, אני כבר אגיד, אני אכנס את זה. אז יסייע להם לזכור את הנושא בעתיד. תשימו לב, תנסו להיזכר, קראתם איזה ספר שאלות ותשובות. איזה תשובות אתם זוכרים ממנו? בדרך כלל אתם זוכרים תשובות שהן מעשה שהיה, סיפור וכו'. מה לגבי מעשה שלא היה, לא היה ולא נברא? אז קודם כל, יש בספר עלינו שבח, ראיתי, שהוא דן שם, אם אפשר לספר מעשה שלא היה, אבל לא זוכר מה המסקנה שלו. נכון, אפשר. ראינו בשביל איש חי, בשביל תורה לשמע, הוא כותב הרבה פעמים, הוא זוכר את זה בצעירותו, כשם כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, השאלות.
הוא אומר לדשן,
כמה?
לא פחות, כמה? הוא כתב שאלות מעצמו,
ושאלות... אה, לא יודעת.
זה
זה לא מעשיות, זה שאלות מעצמו.
שאלות על השקטות.
זה מעשיות.
היה לי שבשביל תורה נשמע, הוא יותר כותב מעשיות. ואפילו הרבי נשכן כותב הרבה פעמים, הוא אמר שאני תמיד מזכיר את זה. הוא כותב, נראה לי מעשה. זה למשל. לכן הוא אומר שלא נכון מה שעשו, לחלק בין הספר נפלאים מעשיך למשל ונמשל. מה עשו? מה זה נפלא מעשיך? זה כל הסיפורים שבו בבן איש חי. מה זה משל ונמשל? כל המשלים שבו בספר בבן איש חי. אבל יש הרבה מהם בנפלאים מעשיך שמשלים, ויש יכול להיות שגם הפוך. אז לכאורה אין לזה בעיה. אבל, אני רק אספר סיפור, אבל באמת אפשר לצאת ידי כולם. איך? יכתוב בצורה של מעשה, אבל בצורה כזאת שהקוראים יבינו שזה לא מוכרח שהיה כזה דבר. למשל, מעשה היה בראובן שהלווה משמעון. ואתה נפשו לשאול הגיע, וכו'. זה לא מוכרח שהיה כזה סיפור. ראובן, שמעון, זה לפעמים כאילו דמויות כאלה שהם לא... הם משתמשים בהם לצורך העניין. הקוראים מבין שזה יכול להיות שזה ברק לצורך העניין, וזה לא מעשה שהיה. היה פעם הרב שבדרון, היה מגיד משרים לדוע בירושלים. והוא היה מספר כל מיני מעשיות. גם אחד הוא סיפר שהוא היה אצל החזון איש. שאל אותו שאלה הלכתית. האם מותר לי לספר מעשיות שלא היו ולא נבראו? לצורך המוסר, לצורך המוסר שבדבר, לצורך לעורר את הקהל, לפעמים סיפור. לפעמים אין סיפור, לא היה כזה דבר. אתה צריך לעשות שיהיה משהו. האם מותר לי או אסור לי? מה החזון איש ענה לו? אמר לו, ודאי, אין שום בעיה. מסיים הרב שבדון אומר, וזה הסיפור הראשון שאני מספר. אז לא יודע אם אפשר לקחת מזה ראייה, אבל...
מה זה ממשל לסיפור? משל לסיפור. משל זה גם...
לא, משל, עוד פעם, זה אומר, מה, במשל אתה לא... הקורא לא חושב שאתה עומד פה סיפור, אתה אומר מה אתה קורא. אני יודע שקובי לוי, סיפור קובי לוי, ראש עיר שלח לו מכתב, שיכתוב על כל סיפור, הוא היה מרווה בהתחלה בסיפורים שלו. היה סיפורים של מעשה, היה סיפורים של משלים, והם מרווה והם עושים במשלים כאילו סיפורים וכו'. אז ראשי אמר לי, טוב, בהתחלת כל סיפור, אם זה מעשה, או שזה משל, או שזה דמיון, או שזה... באמת הוא, בספרים הבאים שלו, הוא ככה התחיל לעשות. כתב איזה כותרת כזאת, משל, סיפור. כי לפעמים, יש שם סיפורים מאוד טובים, ואם אתה, אנשים רואים שאתה כותב משל, אתה כותב משל בתור סיפור, אז הם גם לא יאמינו אם אתה כותב סיפור אמיתי. אז כל המוסר ההשכל שלו כבר מפוקפק. אנשים קשה להם לקבל שזה סיפור אמיתי. אז אם יודעים שזה, שאתה כותב סיפור אמיתי, אז זה באמת סיפור אמיתי, ואתה כותב משל, זה באמת משל, אז זה הרבה יותר קל, אז הם מאמינים לזה, אבל אם לא, יהיה הרבה יותר קשה להם להאמין. הניסוח של השאלה צריך להיות קצר ותמציתי. יש כאלה רק את השאלה הם עושים אותה חצי עמוד. מביאים בה מקורות, ראיות, נימוקים. הסגנון של השאלה צריך להיות קצר ולעניין. שורה, שתיים, שלוש, לא יותר. אם אתה מעריך יותר כבר בשאלה, אתה מאבד את הקורא. אתה רוצה להעריך, יש לך עורכות, יש לך דברים, יש לך נימוקים, את הכל תעשה בתוך התשובה הפנימה.
מה מעשה ארוך? המעשה ארוך.
במעשה תמיד אפשר להעריך. אין איזה אדם, הקורא לא קץ בסיפור. סיפור תמיד אפשר להעריך. אבל בשאלה שהיא הלכתית, אז... יש גם למרן הרב עובדיה, זה סיפור, כתב על כל מיני סיפור שהיה במצרים, לפעמים מעריך בהם עמוד שלם. הסיפור זה תמיד...
כתב ראובן,
משהו.
כתב ראובן היה במצרים.
שם זה על הדרשן.
זה הוא עצמו.
כן, נכון. שם על הדרשן, לא רוצה לכתוב את השם של הבן אדם. יש שאלה באמת אם אפשר לכתוב שאלות, שמות של בן אדם. לפעמים בחושן משפט וזה. הייתי, אז לפעמים בחושן משפט, אתה בא לפנינו פלוני אלמוני. ראיתי בספר רבנו, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, שהוא אומר שם שהרב עובדיה אמר שאפשר לכתוב.
איך הוא אומר? יצא
מרצועה
שכתב
הממזרות,
משפחה פלונית,
לא מבטחות,
משפחה פלונית.
לפעמים הוא כותב,
הוא כותב שמות. כותב שמות ממש.
נכון, אבל לפעמים הוא לא כותב, לפעמים הוא כותב נון, גימי. אז מה הכלל בזה?
איזה כלל?
אם הסכימו, לא הסכימו. אם הסכימו, לא יבד. אם הסכימו, אז אין בעלי
כלל. לא מאמין שמישהו הסכימו.
למה זה נקרא?
בית נאמן, הראשי
המביא שמות, משפחה. נכון. הראש ישיבה בכלל שאם אתה מביא שמות שעשו בהיסטוריה, שעשו כל מיני חטאים וכו', אז אין בעיה להביא אותם, כי עצם זה שאתה מביא בספר, זה מחפר להם. כתב לזה מפורש, לגבי סיפור של משפחה שכתבה, שהציקה למישהו לכהן. אז הוא כתב שם, הוא כתב, ואתה אני מגלה את שמותם, פלוני, אלמוני, פלוני, אלמוני, פלוני, אלמוני. ככה כתב לכל שמותם. למה? כדי שהיא, הוא כתב שם, כדי שהיא תכפר להם. כמו שמצינו בנביא, שהנביא לא, הנביאים בתורה, שהם מגלים את השמות של ה... של ה... האבות הקדושים, כל מיני דברים שהם עשו. וכתוב שזה נועד בשביל לכפר להם. למעשה אני פעם שאלתי את מרנו של ישיבה לגבי, רציתי לכתוב איזה עיתון את הסיפור. שאלתי אותם לכתוב את השמות או לא, כאילו מי זה מחפש. זה מוזר. אמר לי לא, בעיתון זה משהו אחר. ספר תורני, אדם, בתוך ספר תורני, אתה כותב, בתוך עיתון, אתה לא יכול לדעת איפה זה, לאיפה הדברים הגיעו. לכן...
אם האנשים חיים גם, גם אם האנשים גם בחיים,
שם הוא כותב עליי אנשים שנפטרו.
יש כמו שעובד כותב על אנשים שהם בחיים, כמו שמותם.
כן, אבל לא תמיד זה משהו שיכול לפגוע בהם.
ושממזרים.
לפעמים צריך לפרסם. וממזרים לפעמים צריך לפרסם.
כל דבר... תלוי
מה... זה כנראה כל דבר לגופו, כל אחד, כל דבר זה... טוב, אבל... אבל שאנחנו לא יכולים לכתוב תשובות. הרוב עדי היה כותב. אבל...
מה שאני כללי או דבר כללי...
מה זה נדיר?
מקרה שהיה כזה חריג, אתה לא יכול להגיד משהו כללי.
מקרה חריג,
אז אתה אומר
שמוצא,
משהו כללי,
נכון?
הרבה פעמים, אז אתה יכול להגיד
דיבור. אין בזה הכרעה ברורה. יש כאלה כותבים את המילה שאלה, ולאחריה כותבים, עמדתי באתבונן. אז לכאורה זה כפל. כמו שתכתוב, עמדתי באתבונן, אז תכתוב שאלה. אז אפשר להסתפק רק באחד מהם. אם זו שאלה שמתחלקת לכמה נידונים, זו שאלה שמסתעפת לכמה נידונים, אז קודם כל צריך לכתוב את השאלה, זה גם כתוב בקולטה סרטי ההוראה, צריך לכתוב את השאלה בצורה כללית, ובתוך התשובה, בתחילת התשובה, לפני שאתה פותח את התשובה, אתה כותב, לפני שנבוא לביאור העניין, בוא נסדר, נחלק את ה... יש בנידון הזה כמה ספקות, כמה נידונים, ונסדר אותם, ואז אתה דן בכל נידון בפני עצמו. יש לראות דוגמה לזה, פשוט בית נאמן לגבי תשובה, לגבי שבועה, ספירת המון ושבועה בכתב. האם כתיבה כדיבור דמי או לא. אז יש שם איזה חמש נידונים, חמש ספקות, הרב קודם כל בתחילת התשובה מציג אותם, פרט אותם אחד לאחד, ואז הוא דן בכל נושא בנפרד, וגם בלימוד, בחלק העיוני, כמו שקראנו לזה של התשובה, כדי לתת לכל ספק ולכל נידון זמן בנפרד, שהכל יהיה בנפרד. יש כאלה פותחים את התשובה באיזה משפט מליצי, זה גם יפה מאוד. למשל, וזה אחלי, וזה צורי וגואלי, וזה אחלי, וזה צורי חלי. כל אחד יש לו את ה... זה, זה, יפה. לפעמים יש צורך להקדים בתחילת התשובה לבאר איזה דבר, קודם כל כרקע לתשובה, לפני שאתה מתחיל. אז יש כאלה כותבים לשון מליצה, ראשית חלה עלינו חובת הביאור. איפה זה לקוח? בדרך כלל מתחילים לתשובה מהתלמוד, מהגמרא. אתה מביא את הגמרא, אם אתה מתקשה לדעת איפה למצוא את הגמרא, אז אפשר להיעזר ב... בטור שולחן ערוך, שם בדרך כלל מביאים את המקורות של הגמרא ומביאים את הגמרא, ואם יש לך למשל איזה חידוש על הגמרא הזאת, אז אפשר לכתוב את זה בקיצור, אבל לא שהחידוש כבר יתארך ויתארך ויתארך, ורוב התשובה זה רק חידושים, כי אז אנחנו מפסידים את העיקר של התשובה, האופי של התשובה הוא תשובה הלכתית, חוקים, וזה לא שייך לכתוב את כל התשובה עם חידושים. אפשר לייחד לזה מחברת נפרדת של חידושי ש"ס, אפשר לכתוב את ה... לקבוע, כמו שאומרים, לקבוע את החידוש הזה על חידושי ש"ס, במקום לקבוע את זה בגמרא. אם זה בא בדרך אגב, בצורה יפה כזאת, אז זה גם יפה, וגם זה מוסיף מקוריות לתשובה, כאילו אתה לא סתם מצטט, יש לך גם איזה הערה יפה. יש לפעמים שניגשים לדון ישר מהפוסקים, מדלגים על הגמרא והמפרשים. יש כאלה עושים את זה, מתחילים תמיד מהשולחן ערוך, עם השולחן ערוך. אבל יש כאלה שלפעמים לא, הם כותבים בריכות, אבל הם כבר כתבו תשובה בעניין, וכבר כתבו, הביאו את הגמרא ואת הראשונים ואת הכל, אז מילא אין להם צורך עוד פעם להתחיל את הכל מחדש, ולכן הם מתחילים ישר מהפוסקים. אחרי שאנחנו עברנו את השלב של הבאת דברי הגמרא, אנחנו ניגשים לדברי הראשונים. דברי הראשונים, כמובן, שלושת עמודי הוראה, הרב אריז והרנש במאירי וכו' וכו'. אם יש לנו הערה על הראשונים, אנחנו מביאים אותה, קושייה יותר נכון, על הראשונים אנחנו מביאים אותה, דנים בה, כמובן, עוד פעם, לא יותר מדי בעריכות, זה מוסיף טעם. אחר כך יש לנו דברי הפוסקים. דבר אחרונים, אחרוני האחרונים, עד הדור שלנו. אם זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, ממש הלכה פסוקה וחלוטה, אין צורך עכשיו להביא יותר מדי את כל הראשונים ואת כל הזה, אין צורך להביא בזה יותר מדי, אם אין לך איזה הרע מהם. מדוע? כי אם כבר נפסק לך בשולחן ערוך, אז מה זה יעזור שיש עוד הרבה ראשונים ככה ויש... צריך להביא, אבל לא יותר מדי, לא צריך יותר מדי להאריך בנידון. כשאין דעה שהשולחן ערוך לא הביע דעה בנושא, אז מאוד חשוב גם להביא את הראשונים ולצדד לכאן ולכאן, אבל כשיש כבר פסיקה של השולחן ערוך, אז אין צורך להאריך יותר. כמובן כל אחד יעשה כפי הבנתו, כפי העניין, אבל אני נותן קווים כלליים כדי שנדע את פחות או יותר את הדברים העיקריים. אחר כך אנחנו מגיעים לשלב של הסיכום של השיטות. אם אתה מעריך יותר מדי בתשובה, אם אתה, זו תשובה קצרה, לא צריך לסכם יותר מדי, אתה כבר מגיע לישורת האחרונה. אבל אם זה, הערכת יותר מדי בתשובה, רצוי מאוד להביא סיכום של הדבר. להביא סיכום של כל מה שהיה עד עכשיו, בצורה קצרה. ואחר כך לכתוב את השורה האחרונה, כמו שאומרים, שזה הפסק, הדין. ידוע שהגאון רבי רחמנות הרחמית הכהן לא היה כותב את המסקנה של התשובה. מדוע? הוא רצה שאנשים באמת יבחנו את הדברים כשלעצמם, ויראו, יקראו את כל התשובה. כשאתה לא כותב תשוב מסקנה, אז חייבים לקרוא את הכל בשביל זה. אבל היום, אם אתה לא תכתוב מסקנה, אנשים יקראו בכלל. אז לכן, גם רבי מצליח אמר שכדאי לכתוב את המסקנה, וככה גם אמרנו שישיבה כותב תראו בציטוט של רבי יהודה נאסר, הוא כתב שם, הוא לא כתב כנראה את ה... כנראה הוא רצה להשתמש בעצה הזאת, לא לכתוב. אבל הראש הוא כתב בהסכמה שכי לא לכתוב את המסקנות, וכך הוא עשה באמת, כשהוא הפיס את הספר. כשאנחנו כותבים את השלב התשובה, אנחנו כל הזמן צריכים לראות בעיני רוחנו את הקורא שקורא. קורא שקורא את התשובה, הוא לא מונח כמו שאנחנו מונחים עכשיו. אפילו אנחנו עוד חצי שנה, שנתיים, נקראת התשובה, אנחנו כבר לא... קשי עתיק למחרת, אנחנו כבר לא נהיה מונחים. לכן, אתה צריך לקחת בחשבון שקורא לא מונח לסוגיה, לא יודע, לא מכיר, ואתה צריך פשוט להביא לו את הדברים בצורה שהוא יבין מההסתכלות שלו, לא מההסתכלות שלך, שאתה כבר מכיר בסוגיה וכבר יודע את כל המלאכים וכבר יודע את הכל. לפעמים בן אדם מתואם בזה, אתה צריך לזכור. המבנה של השאלה בתשובה צריך להיות ברור לקורא. הקורא צריך לדעת בדיוק מה אתה עכשיו מביא לפניו. האם אתה מביא לו את הצד של הפוסקים שמתירים, שאוסרים, האם אתה מאיר את דבריהם, האם אתה עושה, מה, האם זה הדעה שלך האישית? לפעמים אנשים כותבים בקיצור או בלי משפטי קישור, ואז כל התשובה נהפכת להיות כזה, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אז זה מאה מאוד את הקורא. לדעתי אחד הדברים שהופכים את התשובה למסקרנת, מרתקת, זה הדבר הזה, המשפטי קישור. בכלל זה דבר פשוט, לא משפטי קישור, עוד מילה, שם מילה, פה משפט. לא, המשפטי קישור הם בעצם עובדים, הורגים את כל התשובה לכלל, לרצף אחד, והקורא יכול לקרוא את התשובה כמו סיפור. הוא לא קורא ככה, עיין בפה וזה, ואולם, למשל, אני אתן דוגמאות שזה יותר יובן. אם אתה למשל כותב, אתה כותב תשובה, פתאום אתה כותב, אולם עיין לרשב"א שכתב וכו'. מה אתה עכשיו רוצה? הקורא לא יודע מה, למה אתה מכוון אותו. סתם זה גיבוב של ציטוטים מקורות, אתה לא יודע מה. מה הרשב"א הזה? מתי הוא ידע מה הרשב"א הזה כתב? מה הרשב"א, למה הבאת את הרשב"א? רק כשהוא יגמור את כל הקטע. כשיגמור את עד כאן לשונו ואת ה... כשיגמור את כל הקטע הוא הבין למפרע על מה אנחנו מדברים. עכשיו, אם אתה מביא לו את זה, אם אתה כותב משפט קישור, קטן, שלושה מילים, שלושה ארבעה מילים, פתרת את כל הבעיה. שלושה ארבעה מילים, פתרת את כל הבעיה. מה אפשר לכתוב למשל?
וגם בירקה.
מה?
וגם בירקה.
לא, וגם בירקה זה יראה זו. גם בירקה, טוב, לא, גם בירקה זה כאילו המשך של הקטע.
אולם זה בא להפוקה, לא?
פה אני מתחיל קטע חדש, אה?
אולם זה בא להפוקה מה שהוא אמר. אומר, הוא רב אומר אולם,
אבל יש בירקה. הנה למשל, הרשב"א הזה הוא מדי, אתה עכשיו הבאת את העוסרים. וברשב"א הזה מצאת שמתירים.
אולם מצינו מתירים כדאי.
יפה. אפשר להגיד, להתחיל ככה. אולם מצאתי לכמה ראשונים שסוברים, שרוח אחרת אימה. קורא יודע, עכשיו אתה מביא לו צד אחר של העניין. הוא מוכן, הוא כבר, יש לו רקע על זה. מה שאתה מביא את הרשב"א, כמו שכתב ברשב"א וכו' וכו', הוא כבר מכיר את הדבר, הוא כבר יודע. וממילא, כשהוא קורא את הרשב"א, הוא מבין שהרשב"א, יש לו רקע על הדבר. משפטי גישור הם מאוד 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 חשובים. הרבה מבטרים על זה, וזה קריטי לדעתי בתשובה. זה מאוד חשוב. משפטי גישור. לפעמים המשפטי גישור האלה צריכים להיות במליצה. לפעמים זה לא יפה לכתוב את זה כל כך בצורה פשוטה. כל כובל דנה, בתנית נרוש ונשובה, יש כל מיני משפטים שאפשר ללמוד אותם תוך כדי קריאה בספרי שם, כמו שאמרנו, וכשאתה משתמש בזה, אתה בעצם הורג את הדברים ומצרף אחד לאחד. לגבי האריכות של התשובה, האורך של התשובה. אז הרב כתב בקונטרס דרכי ההוראה, דרכי ההוראה, שיש שני סוגים של אנשים שכותבים. יש כותבים שמעריכים ומבררים כל פרט בגמרא, בראשונים. הזכרנו את זה מקודם, יותר נעריך בזה. גם אם זה לא קשור לנידון. למשל, יש לו קושייה על אחד הראשונים שמבואים בתשובה. ואחרי הקושייה, נגיד יש לו קושייה, אז הקושייה הזאת יכולה לדחות את הראשון הזה? נגיד שיש לו קושייה, קושייה חזקה, כאילו תבוא. קושייה הזאת יכולה לדחות את הראשונים? לא, אנחנו לא יכולים לדחות את הראשונים מכוח קושייה. אחרונים יכול להיות שכן, תלוי מי וכו'. אבל ראשון אי אפשר, אי אפשר להקשות על ראשון ולדחות אותו מכוח הקושייה. ולכן, מה ייתן שעכשיו תקשב את הארץ? זה יעזור משהו? זה ישנה משהו מהמסקנה של ה... מהמסקנה שמביא? איך זה יכול להיות?
זה דיבורים.
לכן נראה כמו הראשון השני ולא כמו הראשון.
אבל אתה מגלל זה אתה יכול לשנות את ההלכה?
יש
כמה נקודות. אה, לצדד. לא יודע כמה יש כוח, כמה יש לנו כוח ל... לא יודע כמה יש לנו כוח, אני לא יודע באמת.
מראות גם האחרונים שלו, שלך תקושי על זה, הוא רוצה להקשות את זה.
אם האחרונים יקשו, אם גדול האחרונים יקשו את זה, אז מה... אז בסדר. אגב, במקרה כזה, הוא שואל מה יקרה אם... אם יש אחרונים שכבר הקשו את הקושייה הזאת, ואתה עכשיו היה לך קושייה. אז אתה יכול להגיד, האחרונים כתבו את זה. שנייה, אתה יכול להגיד, האחרונים כתבו את זה, ולהביא את זה משם האחרונים, ואחר כך להגיד, גם אני עלה לי בדעת. אבל זה לא, לא כדאי. עדיף קודם כל לכתוב את ה... שאתה בעצמך, לא, לא ראית וכלום. יש לך באמת, אך באמת היה לך קושייה, זה לא רמות. באמת היה לך את הקושייה הזאת מדעתך. ושוב ראיתי בספר פרנלי שהקשה ככה. זה נותן הרבה יותר מקוריות מאשר להביא את הראשונים ואחר כך טוב, זה פשוט. אה?
רק את האחרונים.
בלי?
בלי אתם. יותר חזק. יותר חזק שהאחרונים
יקשו. אבל אם אתה יכול להביא גם את זה ולהרוויח, שאנשים יגידו, תשמע, יש פה משהו מקורי. תבין, כמה שאתה תהיה יותר, התשובה שלך תהיה יותר מקורית, אנשים יקראו אותה. אם לא סתם אתה מביא... אם כמה שאתה יכול להראות לאנשים, כמובן, בגבול הטעם הטוב, לא יותר מדי להראות לאנשים שאתה מקורי. ואז כאילו... הכוונה, כמה שאתה יכול להראות שאתה יותר מקורי, אז אתה... שווה לקרוא את התשובה, זה הרבה יותר... הרבה משה לוי עושה את זה ככה המון פעמים. המון פעמים. הוא מביא, ואחר כך אומר, שוב ראיתי. באמת ככה היה, באמת שוב רואה. אבל הוא מביא את זה בצורה כזאת, כי ככה באמת זה היה. וזה נותן יותר טוב מקורי.
בית יוסף בהקדמה כותב שהוא לא בא להכריע בין הראשונים, מי אם תן ראשו בין הארים, רק לפי כללי ההוראה. זה מה שהוא אמר, שאפשר לקדד כמו הראשונים מכוח קושיות.
שאי אפשר?
הוא עצמו 19 מקומות
יחידה. כן, אחד אמרתי שאני לא יודע כמה כוח כמו שיש לנו, אני אצדד. אני לא יודע, אני לא יודע.
19 מקומות עמד הספר עצמו, איך אני אגד ראשוני?
בלמודו, אה?
הרמב״ם יש מוכר מקומות.
לא יודע, אני לא... האמת היא, אני לא נכנס ל...
לא להרגיל את דרכנו, שזה לא נכון להרגיל את דרכנו להכיר מראשונים. כי אם הראשון הזה, הראשון הזה, והראשון הזה, הראשון הזה, והראשון הזה, מי אתה שתגיד מה האמת בגמרא?
בדיוק. האמת היא שאני לא... בחלק העיוני אני לא כל כך בקיא. אני יותר בעניין של הזה. לכן צריך באמת אנשים שיותר בקיאים שיגידו מה הכללים בדיוק, מתי אפשר, מתי אי אפשר. יש בזה הרבה כללים, אני מאמין. אני יותר בעניין הטכני. שרבים וטובים ממני.
הרב, לפני כן שאלתם אם יש לי שאלה הראשון. עכשיו, אני לא יכול לדחות אותו להגיד לא, 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 סתגל, מה אני עושה?
לא, אתה יכול לכתוב את זה. אדרבה, עדיף שתכתוב את זה. אבל סתם אמרתי שיש סגנון של אנשים שלא... שכותבים שהם לא נכנסים לעניין של קושיות על הראשונים וכל וכל, אלא הם כותבים רק מה שקשור במישרין לתשובה שלך. אבל אם יש לך אדם בדיקטור, אמרתי לא יותר מדי להעריך את זה, לא לעשות את זה עיקר התשובה. כי התשובה היא צריכה להיות עם אופי הלכתי, עם אופי של שאלה בתשובה. או עצה אחרת, שתכתוב את זה בחידושים על הש"ס. תראה איפה הראשון הזה קבע על הש"ס, ואז תכתוב את זה איפה שהראשון קבע.
אז אני יכול להעיר. אפשר להעיר?
בטח שאפשר. לא להעיר, קושייה. כמובן, בצורה מכובדת ואחר... קשה לי וכל וצריך עיון, כי באמת אי אפשר מכוח קושיה לדחות דברי ראשונים, זה ברור. זה כלל ברור, אין בזה ספק. אין בזה ספק. אז יש שמעריכים אמרנו, ויש שמקצרים כותבים רק את מה שקשור. לפעמים אותו חכם בעצמו, יש לו תשובות שהוא מקצר ועולה, כותב ממש בקיצור, ויש תשובות שהוא מעריך בהן. זה קשור למה שקרה באותו זמן, למשל, יש למרנו עובד פשוט יביע, אומרת שבדרך כלל בואו, הוא מעריך הרבה, כותב את הדברים בצורה מפורטת, ויש פשוט יחבי דעת, ששם זה בקיצור. לפעמים מי ששאלו אותו הוא מאוד ממהר, והוא רוצה, השואל רוצה לקבל תשובה מהר, אז הוא חייב לתת לו, לכתוב את התשובה בקיצור. אבל כשאנחנו כותבים תשובה, אנחנו כותבים תשובה להתלמד. אנחנו עוד לא הגענו לדרגה ששואלים אותנו שאלות. אני כן, יש פה אנשים כאלה. אבל כשאנחנו באים כותבים תשובה, צריך לקרוא תשובה מסודרת לפי הכללים, גמרא, וכו'.
אבל למה כדי לכתוב
לגבי
דתיים
נפרדים או במחדרת? קודם כל זה תלוי, כתבתי על זה בכתב מכתב. קודם כל זה תלוי בך. יש אנשים שאוהבים יותר לכתוב על מחברת, שאתה מסודר להם. יש כאלה אוהבים לכתוב על דפים, כי אז אתה יכול אחר כך לצרף, להכניס. לשלב. זה עניין אישי, זה לא, אין פה... הרבה יותר מסודר זה במחברת. זה נותן לזה גם יותר חשיבות, אתה אחר כך מגיע עם ספר מקורח וכו'. זה רואה יותר. אני זוכר בישיבה, כותבים לנו על התשער, דף השער. היינו כותבים ככה מקורח וכותבים על דף השער. יש גם כבר כותבים מלכתחילה, לפני שכתבו את הספר, כותבים גם כבר את השם של הספר. יש בזה דבר יפה ונותן הרבה תמריץ. אני למשל זוכר קראתי לזה שלי גדולה תשובה. על פי מה זה? כן, כמובן שפה הכוונה, במובן של תשובה הלכתית. אבל זה נותן תמריץ, זה מראה לך שיש עירום, ראיתי מחברת של מרן הרב עובדיה שהוא מצייר שם על המחברת דמות של ראשון לציון, עם הדימה ואז... שהוא היה ילד.
חותם גם.
הוא גם אפילו היה חותם. לא, אבל החידוש הוא שהוא היה... זה ידוע שהוא היה חותם. אבל יש ציור, ממש, ציור שהוא מצייר דמות של ראשון לציון. אבל כל הדברים האלה זה עצות בשביל שאדם יבוא מוכן, יהיה לאדם תמריץ, יהיה לאדם משהו בעיניים. אבל אם אדם יש לו יותר... אני לא... יש כאלה שיותר קל להם בדפדפת. לא הרבה יותר. כל אחד לפי עניינו. עכשיו, המבנה של התשובה. פשוט שמש ומגן, כותב הרב, מדרך הפסק הנכון, הרב משש, נחצה לדברך, מדרך הפסק הנכון שלא לצאת מהנידון לפלפל בעניינים אחרים, שלא להעריך טרחה. ואם מתוך העניין יצא לו לפלפל בדבר אחר, אין לו אלא לייחד לו פסק דין אחד, אחר מיוחד לאותו עניין. כמו שאמרנו, לא יצא שלהסתעף יותר מדי. יש כאלה לומדים מישיבות של יביע עומר וכו', שהוא שם מסתעף וזה, אבל כמובן, כשנגיע לדרגה הזאת שיחטפו את הספרים שלנו כמו לחמניות, אז הוא נוכל לעשות כל מיני דברים יוצאים מן הכלל. אבל אדם, נגיד, לפעמים גם זה נראה רמות רוחה כזאת, כאילו עכשיו פתאום הולכים לעשות דרך אגב כל מיני, לצאת לכל מיני מקומות אחרים, אז עדיף לא לסתות בפועל בתחילת הכתיבה. אם יש תשובה שאפשר לחלק אותה לשתי תשובות נפרדות, עדיף ככה. עדיף ככה. למה? ככל שאתה נותן רווח בין הדבקים, אז הרבה יותר קל לקרוא. הרבה יותר קל לקרוא שתי תשובות מאשר תשובה אחת ארוכה, 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 שאף פעם לא נגמרת. זה פשוט. אפילו בשו"ת... למשל, בשו"ת יביע אומר, אם שלחו לו מכתב על תשובה, גם הרב וייטנמן ככה, אם שלחו לו תשובה, מכתב על התשובה שהוא כתב, הוא לא עושה את זה באותו סימן. הוא סימן אחר, סימן חדש. אם יש לך תשובה עם שני נידונים, בתוך התשובה, משה, כמו שאמרנו קודם, ספירת אומר בכתב. יש פה כמה נידונים, יש פה כמה ספקות, יש פה גם שבועה בכתב. אז אם אתה יכול לחלק את זה לכמה תשובות, למשל, תשובה לספירת אומר, לפעמים אי אפשר, כי זה אחד תלוי בשני, וכל כמו שבבית נאמן שלנו, זה אחד תלוי בשני. אחד קשור לשני, אז הוא הביא את זה ביחד. אבל לפעמים אפשר, וסתם אתה עושה תשובה ארוכה כמו בלי סוף. אז אפשר, אם אפשר לחלק את זה, עדיף. לפעמים הרחת בתשובה, נשאר לך פרט אחד לברר. איך פותחים את הפסקה הזאת? איך? יפה, פש גבן, לברר. זה מליצה. ללמוד כל המליצות האלה של המשפטי קישור, זה נותן לתשובה הרבה יותר מעמד תורני, נותן מעלה את הרמה שאתה משתמש בכל מיני משפטי קישור כאלה, זה נותן לתשובה הרבה הרבה יותר רמה, רמה תורנית. אבל מה, לפעמים יש כאלה, כל התשובה רק הכל במליצות וזה, זה גם יותר מדי לא כדאי. רק בהתחלה, בחירת הקטעים, סוף הקטעים, שזה בטעם, בגבול הטעם הטוב, זה יפה. כל דבר שהוא מוסיפים עליו ועוברים את הגבול, זה כבר נותן טעם נפגם.
אבא, ראיתי כמה שוטים, כל מיני חורות ראיתי, הם כותבים שאלה והם כותבים, מחלקים את זה להרבה חלקים. א', אחרי זה שלוש טורים, ב', עוד פעם ג', ד', מה זה אומר עוד פעם?
זה כשיש תשובה ארוכה, יש תשובה שלא צריך לעשות תשובה קטנה, ויש תשובה ארוכה, אז כל פסקה, מה זה פסקה? עכשיו אתה מביא את הצד של המתירים. אז את כל הקטעים האלה של הצד של המתירים, כותב אותם באלף. אחר כך אתה מביא צדד השני של האוסרים, כותב אותם בבית. אחר כך אתה דן בדברי האוסרים, זה כבר פסקה נפרדת, אתה כותב ג'. אחר כך אתה מביע את דעתך האישית, אתה כותב ד'. זה יוצר יותר חלוקה, אתן מארגן את הסדר של התשובה.
גם אם תרצה רק לכתוב ועיין ברשות, לא צריך לכתוב עיין בכל רשות.
נכון, מצודק, לא חשבתי. זה גם, זה יותר קל אחר כך לציין אליך. יותר קל לציין אליך אם אתה מחלק את התשובה. אבל אם זה רק עמוד אחד, אין עניין לעשות את הדגים לדבר. אפשר גם כן להשתמש בכותרות משנה, כמו שדיברנו פעם שעברה, כותרות ביניים. זה גם פותר את הבעיה, אבל עוד פעם, לא יהיה קשה לציין אליך. אפשר, אם זו תשובה ארוכה, יהיה קשה לציין, לכן כדאי לכתוב גם את האותיות.
איזה כותרות אפשר לכתוב בשו"תים? איזה כותרות אפשר לכתוב בשו"תים?
מה למשל, איזה תשובה? איזה תשובה עכשיו אתה כותב?
סיור דיברנו, פחות תפילה
למשל. לא, איזה תשובה? איזה נדון?
מה השאלה?
כן.
אם בימינו מוצאות לי דווקא בשקיעה, שאפשר לזה מוכר, כי יש רגל
בשו"ת. יופי. דעת הרמב״ם בנידון. דעת הרמב״ם. אתה כותב את דעת הרמב״ם?
יום דעת
הרמב״ם. דן בדעת הרמב״ם. מחלוקת אחרונות. פשוט בדברים האלה, הלימוד הכי טוב זה להסתכל בספרים איך הם עושים, אני עכשיו נותן קווים כלליים, קשה מאוד עכשיו להיכנס לכל הניסוחים וכל הזה. נותן קווים כלליים, אבל בעיקרון הלימוד הכי גדול, להסתכל את הספרים איך הם עושים ולהפנים. לא להתבייש להעתיק. להעתיק כאן כן, במובן של לא להעתיק מן המילה כמובן, גנבה ספרותית, אלא להעתיק את ה... סגנות. בדברים, כן, את הסגנות הזה, זה לא, לא בעיה, מה? ההפך, בצורה הזאת, אם אתה מתחלה מעתיק וכמו תוקי, עושה את התמיד, ואחר כך תוך כדי אתה לומד את הדברים. קודם הזכרנו שכתיבת תשובה היא לא פחות מכתיבת סיפור מתח. ולא תהיה כהנת כפונדקית. אז אנחנו צריכים, איך אנחנו מעוררים את הסקרנות של הקורא עד כדי מתח. בשלב התשובה. יש טכניקה פשוטה. בדרך כלל, כל תשובה יש בה עוסרים ויש את המתרים. בדרך כלל, כמעט כל המחלוקות יש מיותרים ויש עושרים, ככה זה. יש את הצד שאתה נוקט בו, ויש את הצד שאתה שולל. אתה חולק עליו. איך כדאי יותר לכתוב? קודם כל, אז יש כאלה, קודם כל קודם לך את המסקנה. כלומר לך בורן עכשיו. קודם כל קודם לך, אחר כך את המקורות הנימוקים. הדרך הזאת יש בה חיסרון גדול. היא, על ההתחלה, אז כמו שתגלה בתחילת הסיפור המתח, מה יעשות? אין פה, לא יצרת שום מתח. הקורא כבר מלכתחילה יודע שאתה הולך לכיוון הזה, אין לו שום מתח, הוא לא יודע מה הדעה שלך, הוא יודע כבר מה הדעה שלך. לא יצרת פה שום עניין. עכשיו, יש שני אפשרויות. להקדים את הצד האוסר, את הצד, בוא נקרא לזה ככה, הצד שאתה נוקט כמותו בסוד מסקנת ההלכה, ויש אפשרות להקדים את הצד שאתה שולל.
שים לדעת.
שנייה, מה לדעתכם? עדיף. להקדים את הצד שאתה שולל?
שולל.
אה? למה?
ככה אתה גם לא משובל.
יפה, יפה. אז בואו נסדר את הדברים. קודם כל, אתם צודקים, להקדים את הצד שאתה שולל. ולא להראות לקורא שאתה לא מסכים איתו. אדרבה. תראה לקורא שאתה מסכים איתו, תיתן לו ראיות, תחזק את הדעה שלו. ואחרי שהקורא בטוח שאתה בצד שלו, אז מגיעה ההפתעה, אתה הופך את הקרא על פיה. אבל פתאום מצאתי איזו גמרא ששוללת וכו' וכו', ואז אתה מביא את הצד שלך. יש בזה שתי תועליות. תועלת אחת, קודם כל אתה יוצר מתח. יש פה אקשן, כמו שאומרים. יש פה עניין. זה לא סתם, אתה מביא קודם כל את המדרים, את הצד שלך, ואחר כך אתה מביא את השלילה. דבר שני, כמו שהוא אמר, זה לא ייראה שאתה בא פה בעניין מגמתי. כשאתה מביא קודם כל את הצד שאתה, הדעה שלך כמוהו, ואחר כך אתה מביא את הצד שאתה שולל, זה כאילו אתה קודם כל חשבת ככה, ולכן אתה רוצה להביא לי איזה ראיות, ואחר כך יש מישהו שמתנגד, אז אני אסתדר איתו כבר, בסוף אני כבר אסתדר איתו ואני כבר אשלול את הדעה שלו. איך זה נראה? זה לא נראה טוב. יש לכם ראי על איזה מגמרה? מה הפור שלו?
בית הלל.
חזק וברוך. בית שמאי ובית הלל, היו מקדימים, בית הלל, למה אני פסיקה לך קדימה? היום מדברים את ג' ג' עמוד ב', שהיו מקדימים דבריהם לדברי בית שמאי לדבריהם. אבל האמת היא ששם לא בטוח שזו הייתה הסיבה. מה הסיבה שם?
זה ענבה.
אבל אפשר להגיד, אולי...
זה ענבה. זה הגוף הענבה. זה ענבה, שהם מקדימו את דברי
הבית שמאי. כן, הם מקדימו בגלל ענבה. אבל אני אומר, הם הרוויחו כתוצאה מזה גם, שאנשים יותר מעניין אותם לקרוא את זה.
גם מרוויחים, הרב לא צריך לזוזור על ההתחלה עוד פעם. אם אתה מתחיל עם הדבר המדרק, כמו עושה, צריך לזוזור פעם למה שמעת בהתחלה.
אתה מעריך
את העניין
שהגיע
למסקנה,
כאילו,
כתוב את
ההתר, ואז אתה אומר, למה? אתה אומר, אתה כתוב את הצד שלך, אחר כך אתה כותב את זה, ויש מי שאוסר, ולא נראה דבר. למה? בגלל שככה וככה.
אז אתה אומר, מסקנה, אי אפשר להגיד, אם אתה לא אומר את מה שאתה חושב אחרי שאתה שולח, צריך להגיד את הסיכום, לכן נראה ככה וככה.
המסקנה תמיד איתי. אז מה...
באמת הזוועות
שם. חולה. תתפלו לשמוע שזה ראייה. מאיפה? בשדה חמד. אז שדה חמד כותב בתעלי הפוסקים סימן ט"ז, עוד מ"ג, בשם הרב כפי אהרון, הוא כותב ככה, אני אקרא לכם את הלשון שלו. כן, דרך הפוסקים. תחילה מראים פנים לסברה אחת, ובסוף הפסק חוזרים בהם. כלומר, הטכניקה הזאת כבר הייתה ידועה לו, וככה, זה הדרך שהפוסקים. מה שיותר מעניין, שהוא כותב שיש בזה נפקא מינה להלכה, לא תאמין. מה נפקא מינה להלכה? הוא אומר, אם מצאו תשובה של פוסק, אבל מה? לא מצאו את כל התשובה, מצאו רק חצי מהתשובה. מצאו רק חצי מהתשובה. ובחצי התשובה, משמע שהוא מצדד כדעת, נגיד המתירים. חצי הראשון. חצי השני אין בעיה, אתה יודע מה המסקנה שלו. אבל אתה מצא רק את החצי הראשון, שהוא מצדד בדעת המתירים. האם אתה יכול לפסוק הלכה כמו אותו פוסק, כאילו לצרף אותו כאילו, לציין אליו כאילו כאחד שמתיר? אה?
לא.
אולי בסוף זה המסקנה.
לא, אבל מה זה לא שיהיה?
אומר אז דרך האמת, בגלל הכפי אהרון הזה אומר, אי אפשר להתייחס אליו לא כאוסר, לא כמתיר. למה ככה דרך הפוסקים? אולי בחלק ה... ברגע אחר לא חזר בו. תראו, בתשובות יחווה דעת, הוא מומחה בדבר הזה. בתשובות יחווה דעת במיוחד, הוא מומחה ליצור את המתח הזה. הוא מראה לך, משכנע אותך, מצדיק את הדעה הראשונה וזה, אתה כבר בטוח שזה זה, אז פתאום הוא הופך את זה. אתה אומר, כן, זה מסקרן לראות, זה מושך את הקורא, הקורא לא יכול לעזוב. הוא אומר, מה? למה? למה? למה אתה עושה לו? למה ככה אתה חוזר לך? הרי שכנעת אותי. ככה בלב של הקורא, וזה יוצר את
זה. בעלי דינים, שקודם כל מי שאומר את הדבר הראשון, זה יותר נשמע. בעלי דינים, מי שאומר את הדבר הראשון, נשמע...
מי זה בעלי דינים?
בדין? סתם בדין, כשנגיע הדין. מי שאומר את הדברים ראשון, נשמע יותר.
הפוך.
הפוך, הוא דוחה אותו.
זה עצמו,
הפוך. הוא דוחה אותו, מה?
תדע לך שלמעשה זה הפוך. מבחינה פסיכולוגית, בדקו את זה, מבחינה פסיכולוגית זה הפוך. הדבר האחרון, אם יש אתם, נותן דרשה. מה אנשים, מה אנשים ילכו הביתה? עם הסוף. לכן צריך שהסוף יהיה הכי חזק שם. לא, גם בהתחלה יש עניין, יש גם בהתחלה יש חשיבות, אבל אם יש לך אפשרות להכניס משהו בהתחלה, איזה מסר, אתה רוצה להעביר איזה מסר, ויש לך אפשרות להכניס אותו בהתחלה, ויש לך אפשרות להכניס אותו בסוף, איפה עדיף שתכניס אותו?
בסוף.
עם זה אנשים ילכו הביתה, זה מה שנשאר לאנשים. למשל, אני כותב מודעה. כותב מודעה. ואני כותב שם משפט, והמשפט הזה אני רוצה שכולם ידעו, למשל...
בא צדיק לעיר.
לא, בא צדיק לעיר זה ביטוי, אתה לא יכול להסתחק בזה. אני משהו כותב שבכיסא רחמים יודעים לכתוב שאלות ותשובות. אם אני רוצה להשאיר לאנשים את הרושם ש... מה אני רוצה פה שאנשים יצאו, אם אני רוצה שאנשים ילכו הביתה, מה אני רוצה שאנשים יזכרו? שמה? לא, אני רוצה, אם אני רוצה שאנשים יזכרו שבכיסא רחמים. זה המטרה שלי, למה אני כותב את זה? אני רוצה להזכיר אנשים שרק בכיסא רחמים, נכון? כי נכון, לצורך העניין, לא לקח את זה עכשיו. לא לצורך העניין, באמת זה ככה. עכשיו השנייה. אז מה, איך אני כותב?
ידעים איך תשובות עם כיסא
רחמים. או, כן, זה מסורבל, אז אולי... איך אני יודעים לכתוב תשובות? אם חיפשתם איפה יודעים לכתוב תשובות? בכיסא רחמים. מה אנשים יזכרו, מה המסר שיקלה? כיסא רחמים. זה פשוט, זה פשוט. או אתה עכשיו רוצה להגיד שזה רב אחד ידרוש ו... אז אתה יכול להביא את ה... ידרוש בעניין זה וזה. אם מה שאתה רוצה שהמסר שיקלה זה שרב ידרוש בנושא מסוים, את הנושא המסוים, והרב אף אחד לא מכיר אותו, אז אתה כותב, הרב פלוני ידרוש בנושא מסוים. כי אנשים יותר ילכו, יגיעו לדרשה בגלל המסר. ואם אתה רוצה... זה רב מפורסם, רב שכולם הגיעו בגלל זה, אז אתה כותב, ביום שלישי, בעזרת השם, תארך דרשה בעניין מעמד הר סיני, לא יודע מה, מפי פן מפיק מרגליות, הרב פלוני אלמוני. אם זה סיימת, לא יודע. אז למעשה, מבחינה פסיכולוגית, זה ככה זה. זה מאוד משתמשים בזה הרבה, בפרט בכתיבה, בכתיבה שוטפת, אין הרבה מה לשחק עם זה, כי... אבל במשפטים, שאתה כותב מודעה, אתה רוצה למשוך את, את הקוראים, אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, לפרט במשפטים, במשפט כותב איזה פתגם, איזה משהו, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה מה יהיה בסוף, מה יהיה בהתחלה. צריך לשים את כל הכובד המשפט על הסוף של המשפט, את כל הכובד של, על הסוף של המשפט, לאחר מכן על ההתחלה, והדבר הכי שולי זה באמצע. באמצע תדחוף את הדברים השוליים, שאין לך עניין בהם.
ואתה גם מסתכל
בסוף,
בין
הסוף. ואתה
גם מסתכל בסוף,
לא, במשפט אחד מי מסתכל בסוף, אני קוראות אומרת סוף ההלכנה. האמת היא שהרמחה כותב את זה, שהרמחה ספר המליצה, כותב את זה שם. שהסוף זה הכי חזק, מה שהיה למסקנה? אבל שלמה לא שפט, לא שם, שלמה זה לא השפיע עליו פסיכולוגית בגלל שהיא אמרה לו את זה לפני או אחרי.
שם המלבים נראה לי מסקנה
שהיא ידעה לא, הוא שפט ככה, אבל זה לא השפיע עליו. אנחנו רוצים פה להשפיע על ההמון, על האנשים.
מה המשתדל בין דין לבין דין? אבל יש בה את הדעיה. ולא שאתה דרשה, לא יש בה את הדרשה, אתה בן אדם, אתה מקשיב למה שאומר. בבית משפט, אז אתה אוטומטית מקשיב לבן אדם הראשון.
אבל אחר כך הוא בא השני, והוא אומר, הוא לא שולל את כל הדרום
שלו. כשאתה עושה את הדרשה, אתה רוצה שפי על הדעה שלך. זה לא תגיד בסוף להקשיב.
רגע, גמרא אומרת כמו שאמרת? מה שאמרת, גמרא אומרת כזה? טוב, אז רק נסיים. מי שמביא הרבה ראשונים, רק זה דבר שלא הסגר לי טוב, מי שמביא הרבה להקת ראשונים כמו שקוראים לזה, אז צריך להקדים קודם כל את הראשונים שעל הגמרא, יש ראשונים שעל הגמרא ויש ראשונים שהם לא על הגמרא. אתם יודעים לחנוכה, יש ראשונים שהם מסודרים על סדר הגמרא, יש ראשונים שהם על סדר הסידור או כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל מה? אה? אם יש לזה רמב״ם, זה סיפור אחר. עוד פעם, זה מה שאני רואה לכם כלליים. ברור שאם יש רמב״ם על העניין, אז... אבל בגדול, אם... בראשונים הכלליים. טוב. תזכו ומצאו, שיהיה לכם שבת שלום.